30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, נקודת השוויון 365, הכל לקידום שוויון מגדרי, מגזרי, שוויון בכלל. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת. כן, יש לי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וזה רלוונטי היום, אז אני מציינת את זה היום. אני מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להזין לתוכנית שלנו ולצפות בדרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 036-77-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. והיום נמצאת איתי דוקטור ליאת יקיר, מומחית חוקרת ביולוגיה מולקולרית במכון ויצמן, חוקרת ביולוגיה של רגשות והבדלים בין המינים, ומחברת הספר קיצור תולדות האהבה, ש... אני לא חושבת שאנחנו הרבה נדבר על אהבה היום, אבל אני חושבת שחשוב לציין גם את זה. שלום ליאת, מה שלומך?
שלום נורית, שלום, טוב להיות כאן.
טוב היי. שהצטרפת אלינו, כי אנחנו הרבה זמן עוסקים בהבדלים בין המינים, אבל זה הפעם הראשונה שבאמת אנחנו עוסקים בזה מההיבט הביולוגי. אני תמיד מביאה את ההיבט התודעתי, אבל אני חושבת שההיבט הביולוגי הוא מאוד חשוב, ומאוד חשוב גם השילוב של שניהם. אז אני רוצה להתחיל בזה שאין חולק שנשים שונות מגברים. כולנו יודעים שנשים שונות מגברים, וזה שאני אומרת שוויון מגדרי, אני לא מתכוונת שאנחנו שווים ושוות הגברים והנשים. המטרה היא לא להפוך אותנו לשווים, אלא לתת לנו, לנשים, את הכל, את היחס כמו שגברים מקבלים בעולם שלנו היום, ואין ספק שזה עולם של גברים, ואנשים חוסות תחת סטיגמות לא נעימות של בכייניות, היסטריות, חלשות, והמטרה שכולם יישמע, ושיתייחסו להם באמת באותה מידה שמתייחסים לגברים, כי נשים היום מחזיקות ביכולות שחסרות לאנושות, וזה בדיוק מה שהאנושות צריכה כדי למצות את ה-50% הנותרים מהפוטנציאל שלה. חמלה, רכות, ראייה כוללת ורחבה, אמפתיה, הקשבה, תקשורת, אהבה. ועוד, אז הייתי רוצה שנדבר היום באמת על השונות, ואיך בכל זאת נוכל להגיע לשוויון במשקל, בהשפעת הנשים על האנושות. אז אני רוצה שתתחילי, אני אשמח אם תספרי לנו קצת על, על קודם כל איך את הגעת לתחום הזה של, ה, של המוח הנשי והמוח הגברי. למה דווקא?
אז טוב, ניסחת את זה מאוד יפה, באמת אנחנו לא שווים, ברור לנו שאנחנו לא שווים, גם אין אדם דומה לאדם, אבל גם יש הבדלים באמת מגדריים בין נשים לגברים, אבל שוויון הזדמנויות לכולם, ובאמת אני שנים עדיין פעלתי ופועלת בתחום הזה, וזה מאוד 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 חשוב לי, ואני חושב שדווקא ההיבט הביולוגי שאני חוקרת ומביאה ומתעמקת ושמה זרקור מאוד חזק, באמת מטרתו לא לחזק את הסטריאוטיפים הקיימים. קודם כל, מדע אין לו מטרה, זה מדע, זה חקר, זה הבנה, יש באמת ניסויים שעושים בבעלי חיים, בבני אדם, רואים את הדברים, הם חוזרים על עצמם בתרבויות שונות, בחברות שונות, מה שמחזק את הטיעון הביולוגי במובן הזה. ובאמת בראייה ביולוגית אבולוציונית, יש אבולוציה, ואבולוציה זה מטרתה הישרדות, ותכונות מסוימות התפתחו, תכונות זכריות מסוימות שמיטיבות עם ההישרדות של הזכר בטבע, ותכונות שמיטיבות עם ההישרדות של הנקבה וצאצאיה בטבע. אז התכונות האלה בעצם נבררו במהלך כל כך 500 מיליון שנה רק של התפתחות של מערכת עצבים. אז ההורמונים, הנוירונים שמעצבים את האישיות שלנו, הם לא כל כך השתנו, זאת אומרת, גם בין בעלי חיים ובינינו, התנהגויות של נקבות בטבע, אנחנו רואים גם התנהגויות של נשים בטבע, זאת אומרת, החומרים האלה באמת לא מאוד השתנו, גם אין סיבה שהם השתנו, זאת אומרת, באמת אני אגדיר רגע את ההבדלים, ומבחינה חברתית אני אומרת רק, ההבדלים ההבנה של ההבדלים האלה יכולה לעזור לנו לשנות את המבנים החברתיים שלנו כך שהם יוכלו לאפשר לנשים וגברים לסגשג בהם בצורה שווה, כי זה לא אותו מבנה מתאים לכולם. ואני אסביר. כשאני מדברת על הבדלים בין המינים, אני מדברת על הבדלים במוח הרגשי, במערכת הלימבית, באזורים הקדומים יותר של המוח, בין הרקות מאחורי העיניים שלנו, החלקים החייתיים שלנו במרכאות, שבאמת מתקופת הלטאות, זה המוח הרגשי, משם אנחנו אוהבים ושונאים וצוחקים ובוכים ומקללים, באמת המגוון של ה... ועכשיו, רגש בעצם מוגדר כשינוי במצב התודעה בעקבות הפרשת כימיקלים. יש 9 משפחות של חומרים, הורמונים, נוירוטרנסמיטורים שעובדים בעצם על המוח, ובעצם גורמים לשינוי התנהגות. רגש מטרתו לשנות התנהגות. אם תשמע הזקה כרגע, חלילה, הגוף שלנו מיד יוצף בהורמוני הסטרס, קורטיזול, אדרנלין, מיד ההתנהגות תשתנה, לחפש מחסה, לראות איפה הילדים, להתקשר לבן הזוג ולוודא שכולם בסדר. אז מטרתם של רגשות זה שינוי התנהגות, וכאן אנחנו בעצם רואים הבדלים בין נשים לגברים. זאת אומרת, לא דווקא ברמת המוח עצמו, שוני במוח,
במבנה.
אלא בהורמונים, כן. במינונים של ההורמונים, שיוצרים התנהגות שונה, צורת חשיבה לפעמים שונה, וגם אישה לא דומה לאישה, כי רמות ההורמונים שונות, ואין גבר שדומה לגבר, כי שם גם רמות ההורמונים שונות, וגם הטיפול ההורי שחווינו בראשית החיים, הסביבה שגדלנו בה, גם היא משפיעה על רמות ההורמונים, וגם הגיל. זאת אומרת, אני לא אותה אישה עם אותה חשיבה ואותה התנהגות שהייתי בת 20, והיום שאני כבר בת 46-7, ושאני אהיה בת 60. זאת לא אותה אישה, כי ההורמונים גם משתנים. עכשיו, ההבנה של איך הם משפיעים על המוח, ובראשם אסטרוגן וטסטוסטרון, שהם המלכים של הקונצרט הזה, המנצחים של הקונצרט הזה, שיוצר את הזכר והנקבה, ההבנה של איך הם משפיעים עלינו, איך הם מעוררים, שוב, את התפקיד האבולוציוני שלנו במרכאות. הנקבות זה הטיפול, הדאגה, 97% מהנקבות בטבע, בוודאי ביונקים, הן חד-הוריות, לבדן מטפלות בצאצאים, צריך סט של מיומנויות וכלים שיעברו בתורשה, אין זמן לפספס, כדי שנקבה תוכל מהרגע שהדבר הזה יוצא לאוויר העולם, להיות ממוקדת כל כולה בהגנה ודאגה ואמפתיה והקשבה ורגישות לצרכים של היצורים הקטנים האלה. המערכת העונג במוח שלנו בעצם היא זאת שיוצרת את הדופמין, זה ההורמון, המלך של ההורמונים אם נרצה, בלעדיו כלום לא יקרה, והוא מופרש בזמן אורגזמה ברמה הגבוהה ביותר, בזמן מין, כי זה תפקידנו להעביר גנים לדור הבא, אז אנחנו מקבלים מנה חזקה מאוד לטובת מצוות פרו ורבו. אוכל זה מקום שני, שייכות, קהילה, משפחה, הכרה, שיש לי חברים, אנשים שדואגים לי, זה מקום שלישי שברמה דופמין, גם לייקים באינסטגרם ובפייסבוק, זה עובד על אותו דבר, זה אנשים אוהבים אותי, אנשים מעריכים אותי, לאנשים אכפת ממני, זה מעורר הרבה דופמין. אז המערכת העונג, בעצם שאנחנו מסתכלים על מערכת העונג, מתי מופרש דופמין אצל אישה ואצל גבר, בתנאים שונים, שממש מסתכלים על המוח, זה באמת באמת מראה לנו מה בעצם, איך פועל המכונה הזאת, מה מתגמל אותי כאישה, ומתי רואים את אזור התגמול הזה במוח של הגבר נדלק. עכשיו, כולנו נדלקים, כמו שאמרנו, אהבה ואוכל, וזה לכולם אותו דבר, אבל אנחנו מסתכלים על ההבדלים, אז אנחנו רואים שהמוח הנשי מגיב מאוד לשיתוף פעולה, הרבה יותר מאשר תחרות ואגרסיה ונקמה, זאת אומרת, להחזיר, לדפוק מישהו אחר כי הוא דפק אותי, הרבה יותר נושא של קואופרציה, של אמפתיה, המוח הנשי מגיב יותר חזק לכאב של האחר, זה בגלל רמת אוקסיטוצין יותר גבוהה, אוקסיטוצין זה הורמון הלידה, הנקה, אהבה, חברה, הוא מופרש יותר אצל פי שתיים, אצל נשים מאשרת את זה גברים, במהלך הלידה, ההיריון והלידה, מוח האישה משתנה, הוא עובר רה-ארגון מהותי ומסיבי, שאני מתחננת שנשים יבינו מה המוח עובר, כדי להבין מה קורה להן, הוא ממש עובר רה-ארגון, טפשת הריון זה דבר אמיתי לגמרי, באמת יש התמחות, המוח עובר התמחות, אז זה ויתור מסוים על מיומנויות מסוימות, לטובת חיזוק של סינפסות אחרות, בעיקר הסינפסות שקשורות כמובן לטיפול ודאגה, והן כולן מחוברות למערכת התגמול. זאת אומרת, ואני יכולה לתת אפילו דוגמה אישית שלי, שלא הבנתי את זה בצורה הכי חזקה, רק כשנכנסתי לעומק של הביולוגיה. אני, חיי היו המחקר. אני ממש נכנסתי לעולם המדע בהתלהבות אדירה. המטרה שלי הייתה להיות חוקרת גנטיקה, זה תחום שעניין אותי כי הכי חלה במחלה גנטית, ו... הבית עבר הרבה מאוד קשיים, מאות אחת, שינוי באות אחת בגנום, זה מבחינתי היה, אין משהו אחר יותר מעניין מאשר להבין ולרפא מחלות גנטיות בשבילי. אז זה היה החיים שלי, ורציתי להיות חוקרת ופרופסורית ולהגיע למשרה, שזה עבודה מאוד קשה, את יודעת, את גם עשית תואר בתחום הזה, זה עבודה מאוד מאוד קשה להגיע לשם, כי כמו שאמרת, זה עולם גברי, מנוהל הרבה על ידי הטסטוסטרון, שצריך לוותר על דברים אחרים אם אתה רוצה להיות מדען בעל שם עולמי ובאמת לעשות ויתורים ולהקדיש את החיים למדע. וזה היה מבחינתי עסקה הוגנת, מאוד מאוד נהניתי מזה, מאוד מאוד נתרמתי מזה, עד שהייתי בהיריון, שהילדה הראשונה נולדה, עדיין בהיריון ובתחילת הלידה, זאת אומרת אחרי הלידה, זאת אומרת עדיין כתבתי מאמר בחופשת לידה, כל יום משפט כדי שאני בסוף המאמר המנחה שלי גם ישב לי על הראש, אבל זה בסדר גמור, אמרתי זה הוגן, fair enough, רוצים להתקדם במדע, לא ניתן לשום דבר לעצור אותנו. התינוקת הזאת גדלה, יחד איתי הענקה, זה מאוד מאוד הייתה לי חוויה עוצמתית, ופתאום לאט לאט הרגשתי שזה פתאום השתנה לי המצפן, החזון של החיים שלי. זה לא היה נראה לי הגיוני לשלם את המחיר הזה בשביל עוד מאמר ועוד מאמר, ולנסוע גם לעולם, לכנסים. לא נסעתי לכנסים כדי להיות איתה, ובכנסים האלה קורה כל המינגלינג, כל ההכרה. אז שאת צובדת, הרבה נשים מדברות על זה, ובאמת מגיעות, יש הרבה נשים בביולוגיה כדוגמה. מגיעות עד הדוקטורט, ובפוסט-דוקטורט שצריך לנסוע לחול, שצריך באמת ממש להקדיש בדיוק בשלב של גידול הילדים, הרבה נשים נופלות שם במסלול, זאת אומרת, מגיעות גבוה גבוה, מגיעות רחוק 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 ונופלות. ואז בעצם אני לא יודעת איך להסביר את זה, אף אחד לא אמר לי, כנסי הביתה ותשבי תטפלי בילדים שלך, אף אחד, ההורים שלי תמיד רק תלמדי ורק תהיי, ככה אבא שלי היה אדם ללא השכלה, זה ממש היה בדמו לעודד אותי, מכון ויצמן, זה היה ממש גאווה של הבית הייתי, ואני הרגשתי עם עצמי שזה כבר לא הדבר שבשבילו אני רוצה לחיות, היה חשוב לי קריירה, אבל מאוד מאוד היה חשוב לי, והרגשתי את זה ממש, הגיע השעה לחזור הביתה, הרגשתי ממש כאילו תחושה לא נעימה, בטן כאבה לי, כאילו אני רוצה לחזור להיות. מה שקודם הייתי נשארת לילות במעבדה, לא היה אכפת לי בכלל, אז את בוודאי מבינה עכשיו הרבה נשים שבאמת, עכשיו, אני שואלות את עצמנו.
אני קוראת לזה צו הנשמה. שהנשמה מדברת, ואת אומרת, ישבתי עם עצמי והרגשתי אחרת. כאילו, אני כשאני מסתכלת על זה מכיוון התודעה, אז אני רואה שיש שם איזו אנרגיה שמגיעה מהעולם הקוונטי, שמשנה אצלנו את החומר, וגורמת לנו להפרשת הורמונים אחרים, ולשינויים פיזיים בגוף. את מסתכלת על זה מבחינת המדע.
כן.
אני כשאני חיפשתי... תמיד חיפשתי להבין את נפש האדם, ולכן גם עשיתי עבודת גמר במכון ויצמן על חקר הדיכאון, ואחר כך הלכתי ללמוד ביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כי רציתי להבין למה אנשים שונים, למה הם מרגישים אחרת, למה חושבים אחרת, למה תאומים זהים, כמו שאת אומרת, אישה שונה מאישה, אבל גם תאומים זהים שיש להם אותו DNA, שונים אחד מהשני, מרגישים אחרת, חושבים אחרת, רוצים אחרת, ההורמונים עובדים אחרת, למה זה קרה? ואני דווקא עזבתי את הביולוגיה, כי לא מצאתי שם את התשובות, ודווקא מצאתי את התשובות מכיוון אחר, מהכיוון של היותר של התודעה, של הרוח, של העולם הקוונטי. וכל מה שאת אומרת בעצם מראה לי את השיתוף פעולה של שני העולמות האלה ביחד. זה נורא יפה בעיניי.
כי ההורמון מחזק התנהגות, אבל המחשבה יוצרת את ההורמון. זאת אומרת, ככל שאני יותר, נכון שככל שלמשל אני יותר עם הילדים, למשל, אני אפריש יותר מהחומרים שמטרתם, שאני אגן עליהם ואדאג להם ואתמוך בהם, אבל גם המחשבה מפעילה את ה... זאת אומרת, הכימיקלים האלה בסופו של דבר, באמת, אני חושב שפה הביולוגיה, הביולוגיה של הרגשות, היא באמת עושה את הקשר הזה, פחות או יותר בין באמת התודעה, המחשבה, הנפש, וכמו שאת אומרת, אני חושבת גם, זה נושאים שאני מאוד מתעסקת, בנושא של סטרס ודיכאון, שזה גם פוגש אותנו הרבה במהלך החיים.
אני חושבת שאנחנו צריכות לעשות כנס ביחד.
כן.
שאת תתני את הרובד הביולוגי, ואני אתן את הרובד התודעתי, ונראה איך הכל מתחבר ביחד בצורה מדהימה.
כן.
זה פשוט מהמם איך שזה מתחבר. אבל בואי נשמע עכשיו את הרובד הביולוגי.
עכשיו, ההבדל השני, שאם כבר אנחנו באמת הזכרנו את המילה סטרס, מבחינת ההורמונים, אז אמרנו, נשים הן בנויות להיות מכונות טיפול, עכשיו, שוב, ואז בעצם מערכת התגמול שלי מקבלת מנה כשאני נמצאת, שאני דואגת, שהילדים אומרים לי, אמא, כמה אני אוהב אותך וכמה אני רוצה שתהיי, וכשאני לא נמצאת איתם, יש לנו גם במוח מנגנון מופלא של נוירוני מראה, שבעצם מאפשר לנו את היכולת לאמפתיה, אנחנו מרגישים את האחר בלי שהוא ידבר, המילים זה שום דבר, זה 5%, 10% בתקשורת, הכל זה אנרגיה של רגשות בעצם, אז אני מרגישה שהילדה שלי בבית זקוקה לי, ואני מרגישה בקורונה שהיא הייתה בחרדות, וזה לא מאפשר לי להתנהל תקין, אני לא יכולה, הצורך שלי להגן עליה ולדאוג לה. עכשיו, תגידי, התחושה היא, כמו שאמרת קודם, בחייניות, היסטריות, באמת היה בעבר המדע, גם יש הרבה מה להגיד על המדע והנושא של, באמת לא תמיד צריך להאמין לכל מה שהיום נחשב לדוגמה מדעית, פעם אמרו שאם אישה לומדת, אז הרחם שלה מתכווץ והחצוצרות, והיא לא תוכל ללדת אם היא לומדת, זה גם מדענים במאמר כתבו, אז תמיד לשים את זה, יש אינטרסים, גם היו וגם תמיד יש, אבל אני אומרת, זה נכון ברמה, באמת במחקרים סוציולוגיים שבודקים את זה, כן, נשים סובלות יותר מדיכאון וחרדה, יותר לחוצות, בוא נאמר. זאת אומרת, עכשיו שמסתכלים על רמת ההורמונים, שוב, אין אישה דומה לאישה, אבל הנושא הזה של להיות אלרט, או להימנע מסיכונים מיותרים, הוא גבוה יותר אצל נשים, בוודאי כשהן אימהות. זאת אומרת, ככל שהאוקסיטוצין עולה והאסטרוגן עולה, הוא יוצר את ההימנעות מסיכון. טסטוסטרון לעומת זאת זה הורמון הסיכון, הורמון הסיכונים, חשיבה לטווח קצר, חשיבה אימפולסיבית, ממוקדת מטרה לטווח קצר, במטרה לקחת סיכונים במידה מאוד רבה. כל המלחמות הם בעצם גברים יוצאים לסכנה.
בהתלהבות,
חשיבה אימפולסיבית מאוד, לא חשיבה לטווח ארוך. זאת אומרת, הסיכוי שלי לשרוד בעבר בוודאי מלחמות היה מאוד נמוך לאיזה נער שהגיע. עדיין התשוקה היא באמת להוכיח, להראות שאני חזק. ובאמת כאן זה המופע של טסטוסטרון, בגלל זה אני אומרת, זה ההורמון שמעצב את ההיסטוריה האנושית, חשוב להבין אותו, ואת החברה האנושית, ואת המבנים החברתיים שלנו, בפוליטיקה, בעבודה, כל מקום בעצם הכל נולד מהצבא בזמנו.
כן, הגברים עיצבו את ההיסטוריה שלנו, זה ההיסטוריה של הגברים.
ואז אנחנו מסתכלים בנושא הזה של סיכונים, אז אם אני מכונה שבנויה להימנע מסיכונים, ויש לזה היגיון, נכון? אם אני אלך למלחמה, הצאצאים שלי אפשר כבר לחתום על הקבר שלהם. הם לא ישרדו. הם לא שורדים בלי אמא. כי בטבע יש אמא. הם לא שורדים. אז ברור שהיא מובנית, זה מובנה ב-DNA שלה, ברגשות שלה, בעצם להגיד, טוב, אולי אני לא אקנה אופנוע 500 סמ"ק ועשה עכשיו, יש לי דיון עם בן הזוג שלי, הגיע לגיל 51 ורוצה לקנות אופנוע ולעשות את זה על אופנוע. אדרנלין, כן. אדרנלין, הרי אם הגיל הטסטוסטרון יורד והצורך באדרנלין, ואני גם עוברת משבר גיל 40-50, היום משבר גיל 50 זה בגיל 40, ההפך. אז, אבל אני לא אחשוב עכשיו על אופנוע, למרות שהייתי צעירה, כן היה לי איזה טוסטוס כיפי, היום לא הייתי עולה עליו בחיים. יש פה שני ילדים, אני לא יודעת את זה ברמת המודע, אבל משהו בי לא סס עכשיו לקנות אופנוע ולדהור
ברחובות. את קשובה לעצמך.
עכשיו, איפה זה פוגש אותנו במבנים של עבודה, במבנים החברתיים שכל כך משפיעים? אז זה בפוליטיקה למשל. רמת הסיכון להיכנס היום לפוליטיקה היא מאוד גבוהה, צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים, לקבל הרבה מאוד כאב, אנשים, זה להיכנס לזירה מאוד מסוכנת במידה מסוימת. זאת אומרת, היא לצאת מאזור הנוחות, זה לגמרי לצאת מאזור הנוחות. להתקדם לתפקיד הנהלה, זה לצאת מאזור הנוחות. זה לקחת סיכון מסוים, זה לשנות את ההרגלים, אנחנו אוהבות הרגלים. אנחנו עושות את השינוי פה, שינוי שם, אבל בגדול, אל תוציא אותי עכשיו יותר מדי עוד פעם, יש נשים שיותר, נשים שעובדות על עצמם והכל, אבל בגדול, מעט מאוד נשים מגישות מועמדות לתפקידי הנהלה, כי זה תפקיד שמיד רמת הסיכון בו עולה. את צריכה לקחת החלטות עבור אנשים אחרים. את יכולה להיות מוקד להרבה מאוד מתח, בעצם להיות, המתח יעלה, כי את כולם חותרים תחתייך במרכאות, רוצים את התפקיד שלך, או רוצים להראות כמה את לא מספיק טובה.
צריך להיות כל הזמן
אור של פיל, נכון?
אלרט.
לגדל אור של פיל. זה אומר לקחת סיכונים ולעמוד בפני לחצים מאוד גבוהים. זה לא שהן לא יכולות, הן מדהימות, והן יכולות, והן יעשו את זה, והן יגיעו, ואנשים יאהבו אותן, וירצו יותר לשתף, זה מה שמראה המחקר, שנשים מנהלות לעומת גברים מנהלים. והן עושות
את העבודה יותר טוב, והן מסיעות רווחים, וכן, בהחלט.
אבל, אז בגלל זה, וגם כשהן מגיעות, הן לא מספיק מאמינות בעצמן, לא מספיק משפקות את עצמן, לא עושות מסע ומתן על השכר, או על הקידום, או על תנאים, זה לא נעים לי, לא נעים לי. עכשיו, זה הכל נכנס לקטגוריה של הימנעות מסיכון. זאת אומרת, הטסטוסטרון יוצר את התחושה הזאת של אני מספיק טוב, באמת, גברים מעריכים את הביצועים שלהם פי 2 עד 3 מנשים. אם היינו עושים מחקר על שימפנזים, גם הזכר מעריך את עצמו יותר מאשר הנקבה. זאת זה מאוד מובנה, כי זכרים בטבע רבים על מעמד. ומי שמראש יוצא מהמשחק ואומר, חבר'ה, אני האפסילון, אני הנמוך בקבוצה, רק תעזבו אותי בשקט, הוא לא יתרבה. הנקבות לא הולכות אחריו, הן הולכות אחרי האלפא. ולפעמים האלפא מרמה, כאילו עושה מעצמו יותר ממה שהוא באמת. גם זה מובנה. גם זה מובנה, הנושא הזה של השופוני.
כן. על להגיד פינות. ציפורים, מנוצות, לסמר שערות, להיראות יותר גדולים.
זה נושא מטורף בביולוגיה, נושא של רמייה בטבע. בעיקר באמת של הזכר את הנקבה, של להראות הרבה יותר פיטנס ממה שיש לו באמת, כי הוא נגיד קטן, אבל הוא יוצר כזאת מעטפת ענקית של נוצות וזה, כדי להראות לה, תראי מי אני, תראי כמה אני, זה מה שנקרא עקרון ההכבדה שעמות זהבי פיתח, שכאילו יש עליי כל כך הרבה נוצות, זאת אומרת אני מוכן לקחת סיכון שאויבים יוכלו אותי בקלות, אבל אני כל כך חזק שאני עם כל הכובד הזה אני יכול להתחמק מאויבים, קחי אותי, תהי איתי, קחי את הגנים שלי.
אבל זה מתפרש אומר... בחברה כשנשים פחות טובות מגברים בגלל זה.
זה מתפרש עם החולשה מה שאמרת קודם, זאת אומרת תכונות מנהיגות היום בתפיסה שלנו, ושוב התפיסה הזאת היא מאוד עתיקה, אבולוציונית, גם בטבע. תכונות טסטוסטרון מקושרות עם מנהיגות, זאת אומרת קור רוח, לצאת לקרב, לקחת סיכונים, אמפתיה נמוכה לזולת, לא לספור אף אחד.
זה מפריע.
זה מפריע, בדיוק, זה מפריע, לכן כאילו, אומרים שהטסטוסטרון יוצר אינטליגנציה חדה, זה לא שהוא מעלה אינטליגנציה, ממש לא, אבל כשאין לך את הרגשות של אמפתיה וחרטה, המוח הרבה יותר חד, כי אמפתיה היא מדהימה והכל, אבל היא כאילו מעכבת. אם אני על כל צעד חושבת איך זה ישפיע על אחרים, אני עלולה למצוא את עצמי במצב שאני לא ארוץ קדימה.
לא מתקדמת.
בדיוק.
זה כמו שבן אדם שוחה מול גלים. או שהוא שוחה בים חלק. כשהוא שוחה בים חלק, אף אחד לא עוצר אותו, והגלים זה רגשות שהם מפריעים לנו לשחות.
אני אגיד אפילו יותר מזה, מרוב שאנחנו מקשרים תכונות טסטוסטרוניות למנהיגות, אנחנו אפילו עושים סלקציה למנהיגים סוציופטיים, פסיכופטיים, וזה גם מוכח מחקרית. זאת אומרת,
מה זאת אומרת שאנחנו נותנים להם עדיפות?
כן, כי הם מראים את התכונות האלה בקיצוניות. הם לוקחים סיכונים בקיצוניות. חוסר האמפתיה שלהם הוא מאוד מובנה. פסיכופטים זה ממש הפרעה. זאת אומרת, המוח לא מגיב לכאב של האחר. הם מזייפים את זה. הם יגידו הרבה מאוד דברים טובים, ושכמה שהם רוצים שהחברה תצליח והכל וזה, אבל יש מרכיבים חזקים של נרקסיזם, ושל בעצם של נטייה למניפולטיביות. גם חשדנות יתר מהצד השני, הם בטוחים שכולם רוצים לחתור תחתם, אין להם אמון, הם לא יכולים לייצר מערכות יחסים אמיתיות, לחיות איתם כבן זוג, זה טראומה, זה פוסט טראומה ממש, כאילו, הם מנצלים, הם משפילים, הם מקבלים את הכוח שלהם מהקטנה של אחרים, הם לא יכולים שיש סביבם אנשים מוצלחים, הם צריכים להיות, הם אוהבים יסמנים, שיגידו להם כל הזמן כמה הם מדהימים, ובאמת המחקר מראה בכל העולם, זאת אומרת, המצביעים, המנהיגים הרבה מאוד, בטח דיקטטורים, היו להם מרכיבי אישיות, גם במקומות עבודה, ארצות הברית נעשה מחקר על מנכלים, אחד מכל חמישה מנכלים מעל 100 עובדים, בחברה מעל 100 עובדים בארצות הברית, נמצא עם מאפיינים של פסיכופת. עכשיו, זה הרסני לחברה, זה הרסני, כי הם מייצרים תרבות ארגונית פסיכופתית, שבעצם אחד, אנחנו יצורים מאוד חברתיים, אנחנו מתאימים את עצמנו לארגון, ואנחנו, אם הארגון אומר שזו תכונה שצריך, שהיא מקבלת בעצם מעודדת, אז אנחנו רוצים להראות כמה אנחנו טובים, אז אנחנו מאמצים את התרבות הארגונית, ובתרבות ארגונית פסיכופתית זה ממש מקום עבודה רעיל, הרבה קנאה, במחנות.
מה זה אומר תרבות ארגונית פסיכופתית?
זה נקרא toxic workplace, זה מקום עבודה שמופיין בהתאמרות רעילה, בהתנכלות, רעילה, התנכלות, מחנות, העדפות, זאת אומרת אין מריטוקרטיה, זה לא שאם אני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך וזה, אז אני אתקדם, אלא מי שמקורב לאו ולאו ולאו, ואז יש המון, המון צחסוכים בין חברי הארגון, שתקחי את אותו חבר ארגון, קחי אותו למקום עבודה אמפתי, ולא פסיכופתי, הוא יפרח, והוא גם יתנהג אחרת, הוא לא יתאמר באחרים, הוא לא יהיה תוקפני ואגרסיבי, נגיד לקיחת קרדיט, זאת אומרת, המנהלים לוקחים את הקרדיט של העובדים, לא נותנים להם מספיק הערכה ופרגון, או דברים כאלה שאנשים מרגישים שממש לא רואים אותם, ולא מעריכים אותם, ומנצלים אותם, זאת אומרת, תחושה של ניצול קיימת בחוסר הוגנות, אחד מקבל יותר.
ניצול, פחד, כן.
נכון. אז זה טוקסיק וורקפלייס, ורואים באמת, עוד פעם, תראי, גם נשים מאמצות את התכונות האלה לפעמים כדי להצליח בעולם גברי.
בדיוק מה שדיברנו שבוע שעבר, שהחוכמה היא שאנשים ישתמשו באיכויות שלהם ולא יאמצו את האיכויות של הגברים, ויש נשים שמאמצות איכויות של גברים כדי להצליח.
יש משפט של מנהיגה, אני חושבת מברזיל, אני שכחתי את שמה, היא מאוד מפורסמת, שכשאישה נכנסת לפוליטיקה, הפוליטיקה משנה אותה, אבל כשהרבה נשים נכנסות לפוליטיקה, הן משנות אותה. זה משפט מאוד יפה, וזה נכון. זאת אומרת, כרוב, כשיש כמה אנשים, הם באמת משנות את צורת התרבות הזאת.
זה נותן להם לגיטימציה להיות הן, והן לא צריכות להשתנות בשביל אף אחד.
כן, אבל זה גם חוזר למקום של באמת, של הנושא הזה של נשים, שאנשים שבעצם לא מסגסגות בסביבה כזאת. זאת אומרת, כשהן מגיעות לסביבה כזאת, נגיד, אני שמעתי כמה אנשים שסיפרו אחרי תפקיד בהנהלה, בחירה ומדים וכסף ויוקרה והכל, תחושה של סטרס מאוד גבוה, מתח ורע בפנים, כאילו הן היו חייבות לעזוב את זה, אחרת הן הרגישו גם כבר מתחילות להיות חולות, להראות תסמינים של כל מיני, זאת אומרת, זה ממש פוגע ב-well-being, כשאת נמצאת במקום שלא מתכתב עם החיים הרגשיים שלך, עם
ה... אז אני בעצם שומעת ממך שיש פה, אנחנו יכולים להסתכל בעצם על שני קצוות, של קצה אחד של נשים שבוחרות בדרך, במרכאות כפולות החלשה, לעשות את הדברים שהן רגילות לעשות כאימהות, להתחמק מסכנה, להתחמק מתחרותיות.
זה מאוד חזק, זה לא חלש, כן.
זה מאוד חזק, כי הן עושות את הדברים בדרך אחרת ומצליחות בהן. אבל זה נראה בעיני המתבונן שרגיל לצורה מסוימת של התנהלות כחלש. וזה בדיוק הפוך, כי זה העוצמה, ומצד שני, העוצמה המאוד גדולה הזאת של הגברים מובילה לממש, איך קראת לזה? הרסנות, פסיכופתיה, למקום מאוד מאוד...
כן, מקיאווליזם, כאילו כל אחד מתקדם על חשבון אחרים, ולא רואים את האחר, כאילו לא שיתוף פעולה, אלא להפך.
ודווקא שיתוף פעולה, כמו שאמר וורן באפט, שברגע שאנחנו... נעביר מסרים זהים לגברים ולנשים שהן יכולות, הן יכולות לעשות הכל, וגברים יכולים גם להיות בבית, אז
נכון.
כל אחד יבטא את עצמו לפי באמת הרצונות שלו, לפי צו, נכון. צו הנשמה שלו, ואנחנו נגיע יותר לאיזון, אנחנו נמצא נכון. יותר נשים רכות, מנהלות, יותר גברים שהטסטוסטרון עובד אצלהם עם הילדים בבית, תומכים בילדים כשהאישה עושה דוקטורט ומאפשרים לה ללכת ולנסוע לכנסים ולקונגרסים. והמציאות היא הרבה יותר מאוזנת ונעימה ולחיים.
בדיוק. אני אומרת תמיד, לא, זה לא גברים נגד נשים ולא אף אחד נגד, גם גברים מסגשגים בחברה שיש בה פחות טסטוסטרון. הם מסגשגים, כי באמת רואים גם במקומות עבודה האלה שדיברנו, גברים סובלים אפילו עוד יותר מאנשים. כי התגובה של זכר מול זכר היא יותר חזקה, כאילו, אז גברים יסגשגו כשהחברה תהיה, אני קוראת את זה, בואו לא נדבר על גברים ונשים, אלא כחברה מה אנחנו מעצימים, טסטוסטרון או אסטרוגן ואוקסיטוצין, זאת אומרת ההורמונים האלה, שניהם חשובים, גם טסטוסטרון הוא חשוב, יש בו את היזמות ויש בו את הסיכון, זה לא ש... הורמון אחד על חשבון האחר, אבל במינונים האלה...
אני חושבת שמה שחסר בחברה היום זה יותר אוקסיטוצין ו...
בדיוק, בדיוק, ממש חסר. זאת אומרת שגם כמו שאמרת, שגברים ייכנסו הביתה כי מה עשינו, המהפכה הפמיניסטית המוצלחת והחשובה והבאמת המשנה עולמות, חשובה מאוד. אבל באמת יש פן מסוים בפמיניזם שאומר אין הבדלים, כולנו אותו דבר, ואם כולנו אותו דבר זה אומר שכולנו גברים. ואז מה קרה? כולם יצאו החוצה, כולם לוקחים סיכונים, כולם... ואז אף אחד לא חזר הביתה, מה שנקרא. כאילו, הילדים נשארו לבד. וזה לא שצד אחד אמר, אוקיי, עד עכשיו זה היה הצד המטפל, וזה היה הצד המפרנס, או הצד הלוקח סיכונים, ועכשיו נתחלף קצת, או שצד, או שבאמת שני הצדדים יגיעו לאיזה איזון בין הטסטוסטרון לאסטרוגן בתוכנו. בתוכנו יש מרכיבים נשיים וגבריים, יש לנו הכל. אפשר לחזק את זה. אבל גברים לא חזרו הביתה, כולם יצאו מהבית, והילדים נשארו לבד.
עם הטלפונים.
אנחנו רואים את התופעות, אנחנו רואים את התופעות בדור הנוכחי, ובדור הבא עוד יותר. זאת אומרת של באמת, אם אמא שלי הייתה באחת בבית, וקיבלה את פנינו, ורבה איתנו, גם היו קונפליקטים שהם מאוד חשובים להתפתחות המתבגר, להתפתחות של המוח. אז כולנו נשלם מחיר.
אנחנו כבר משלמים מחיר.
רוב קשב, אני אומרת שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו רואים עלייה מאוד גבוהה, גם נובעים מזה שבאמת האיזון הזה הופר, אנחנו יודעים בשנים הראשונות לחיים כמה חשיבות יש לטיפול ההורי, לסביבה ההורית. אז אני אומרת באמת, מה שבאמת יוצר שוויון מגדרי, וזה רואים בסקנדינביות, בשוודיה, זה הכניסה של גברים הביתה. זה מה שמשנה את החברה. העלאה של התכונות האוקסיטוציניות בקרב הגברים, דרך זה שהם לוקחים את האחריות הזאת. נכון, בהתחלה זה מרגיש עכשיו להיות עם שלושה ילדים בבית, לעומת ללכת ולקבל את האהדה והמעמד בחוץ, זה לא משהו נורא טבעי, ובשוודיה הם היו צריכים לעשות קמפיינים, הם נתנו כסף לחופשת לידה לאבות, חודש בתשלום, לא לקחו, לקחו יום, לקחו פה, לקחו שם, מה עשה את השינוי האמיתי? שהם עשו קמפיינים מטורפים, המון כסף הוציאו, שהגברים הכי מסוכסים וחזקים שמזוהים בחברה השוודית, האלה עם הקעקועים והכל, הראו אותם בפרסומות, עם הילדים בבית, תינוק אחד על היד ועוד ילד פה, זאת אומרת, הם הפכו את הנושא הזה שהטסטוסטרון שלך גבוה כשאתה כן עם הילדים בבית, זאת אומרת, לשנות את הסטריאוטיפ החברתי, וזה היה באמת game changer, שיותר אבות באמת לקחו חופשת לידה.
וזה גם מה שקורה בפועל, כי אם האבא לוקח חופשת לידה כשנולד ילד, אז באמת נוצר גם במוח כל התהליך הזה של הפרשות וחיבור יותר לילד ויכולת טיפול לילד, וכן, זה נבנה. אז אני רוצה לשאול אותך, את יודעת מה, לפני שאנחנו נתקדם, אני נקשיב לשיר. נורא מעניין מה שאת אומרת, אז אנחנו נשמע רק שני שירים היום ולא שלושה. אז נשמע את שלמה ארצי וריטה. שניים.
איזה יפה.
שיש לי בסביבה בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה
מה שאני מבקשת זה דומה לפעמים מתכנסת ושונאת לפעמים מסתפקת ונשק לך את הדמעה
ככה זה כשיש שניים מסתבר זה תמיד פעמיים לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על מהמקום
ככה זה כשיש שניים זה הרבה זה תמיד פעמיים לדבר לו זה לא בשמיים זה מה ש...
לזוז קצת תרקדי אני פה בסביבה
שים לי יד על פניי זה שוב מזכיר איך נשקת אותי פעם מול העיר נעורנו היו אז מתוקים כי הייתה שם אהבה
להתגבר גם על מהמקום
ככה זה כשיש שניים זה הרבה זה תמיד פעמיים לדבר
לא זה לא בשמיים
זה מה שגורם לי
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז ככה זה שיש שניים, שניים זה תמיד יותר טוב, כי זה די מאזן. שוקי, למה אתה עושה לי צורות, שוקי?
אני רק אמרתי שיש שתיים, את יודעת.
שתיים. אז ליאת, איך עוד אנחנו, דוקטור ליאת יקיר, איך עוד אנחנו יכולות לייצר מבנים חברתיים שיהיה בהם מקום, גם לגברים וגם לנשים, בצורה שווה?
כן, זה באמת, במקומות עבודה לדוגמה, אני רק רוצה להגיד עוד לגבי האב המטפל, זה ממש ממש חשוב, כי
זה באמת חשוב.
התחום הזה נקרא היום, והמחקרים משם מדהימים, התחום הזה נקרא אפיגנטיקה, זאת אומרת שינוי בביטוי גנים ותאים במוח, במקרה שלנו, על ידי הסביבה. זאת אומרת, הסביבה, הגירויים מהסביבה, משנים בעצם את את הביטוי של הגנים, וראו שבעצם כיצד התפתחה אהבת אב בכלל, זאת שאלה ביולוגית, כי בטבע, עוד פעם, הסחרים לא מטפלים. הנקבות מטפלות, והסחרים בעצם ממשיכים הלאה, או שומרים בעצם יותר על הטריטוריה, על הנקבות, נגיד בגורילה, אז יש לו 3-4 נקבות, והוא שומר על כולם, אבל הוא לא לוקח חלק פעיל בטיפול, ביונקים בכלל. והאדם אחרת, האדם, גברים נקשרים לילדיהם קשר עמוק וחזק, לא פחות מנשים, מאימהות. וזאת הייתה שאלה, באמת, איך זה קרה? מה קרה באבולוציה של האדם? ובאמת פרופסור רות פלדמן עשתה את הניסויים האלה, את הבר אילן, היא באה לבתים של זוגות שלקחו את התינוק הראשון שלהם מבית החולים אחרי לידה, והגיעה פעם בשבוע אליהם, ולקחה דם ורוק כשאבא שיחק עם התינוק, וכשאימא שיחקה עם התינוק, כי כשמלטפים ומחבקים ומנשקים ועושים פוצי-מוצי, אוקסיטוצין מופרש. והיא מדדה את הרמות של האוקסיטוצין, וההנחה שלה הייתה שאימא זה אימא, גם ככה כל המוח של הפיצוצים, ומלא פי שתיים אוקסיטוצין, זה פעם היה בכלל נחשב להורמון הנקבי, הורמון של הלידה, ולכן הוא לא זכה למחקר, כי הוא לא מעניין כמובן, אז הוא כמעט לא זכה למחקר, באופן יחסי לפריצה שקורית עם האוקסיטוצין בעשור האחרון, גם בגלל שהרבה נשים נכנסו למדע, וגם בגלל שהבנו שאנשים הבינו שגם גברים מפרישים אותו, כולם מפרישים אותו. אז בקיצור, ההנחה שלה הייתה שאצל אמא זה פה ואצל אבא זה פה בזמן הטיפול, ממש ממש לא. בזמן הטיפול ההורי, רמת האוקסיטוצין של אבא בדיוק קופצת, היא לא שונה מהרמה של האם. אבות בעצם נקשרים לילדים דרך הטיפול והמשחק והשהייה המשותפת. גם בלילה שאנחנו ישנים יחד, מופרש אוקסיטוצין, זה מה שהופך אותנו למשפחה. ולכן נורא חשוב בעידן של באמת אחוזי גירושים גבוהים, מאוד חשוב הנושא של משמורת משותפת, לישון עם הילדים, בלילה אנחנו מפרישים אוקסיטוצין, וזה חשוב לבונדינג שלנו, רואים את זה גם.
טוב לדעת.
מה קורה אחרי גירושים. אז אני אומרת, ואז בעצם ראו שהכמות הנוירונים, התאים מפרישי אוקסיטוצין במוחו של האב, ביחס למה שהוא היה רווק, עולה, ונשאר לאורך זמן, זאת אומרת, מוח של אב מטפל כבר לא יכול לחזור אחורה, זאת אומרת, זה לא כמו הלידות, עדיין, אבל עדיין, כאילו ככל שהוא היה איתם, וירידה בטסטוסטרון, זאת אומרת, גם אבות שמרגישים, שהם כבר לא אותו דבר מה שהם היו בתקופת הרווקות, זה בזכות הילדים, בגלל לא בזכות, תלוי...
בזכות
בוודאי, אז כאילו אב שטיפל בארבעת ילדיו במסירות, יש לו כבר מוח אחר, עם יותר נוירון מפרשי אוקסיטוצין. עכשיו, אותו מוח אנחנו לוקחים לעבודה. בגלל זה אני אומרת, השינוי במבנים החברתיים הוא אפיגנטיקה למוח. זאת אומרת, שגברים נכנסים הביתה כבר בגיל צעיר. זאת אומרת, החלון הזדמנויות הכי גדול שלנו לשינוי החברה, זה בילדות. הילדות זה מהווה אחוזים בודדים מהזמן חיים שלנו, אבל זה 100% מההשפעה.
אני 100%. קראתי מחקרים שבשלוש שנים הראשונות מתעצבת התודעה במוח של תינוק.
בדיוק. והמוח מתעצב בייחוד המוח הרגשי. זאת אומרת, הוויסות, האם אני אפריש הרבה אוקסיטוצין, או פחות אוקסיטוצין, או יותר קורטיזול, או יותר טסטוסטרון, זה בהתאם לסביבה. שוב, ההורים מכינים אותנו לעולם. לעולם של מחסור, לעולם של כאב, לעולם של אהבה, שייכות והכרה. והמוח הוא כמו ספוג, הוא כמו פלסטלינה, שממש אזורים שלמים, מתאימים את עצמם, כאילו המוח הוא כמו, בהתחלה כמו שיח קוצים, שיח מאוד ענף, והוא עובר גיזום בהתאם להתמחויות. זאת אומרת, אם היה יותר חום ואהבה ופינוק, אז האזורים האלה עוברים את השינוי. אם היה יותר אזורים של כאב, של פחד, אז האזורים האלה מתחזקים. זאת אומרת, המוח עובר את ההתמחות שלו בעצם, ואני אומרת, אנחנו כהורים, יש לנו את ההשפעה הכי גדולה על כמות ההורמונים, יש להם את הגנטיקה, יש להם את הכמות ההורמונלית שתהיה להם, אבל אנחנו ממש יכולים לעשות להם את הפיינטיונינג הזה, זאת אומרת, עם הבת שלי, ואני בבת שלי, למשל, זיתי כבר מגיל צעיר, היא לא אוהבת תחרות, בתחרות היא ישר קופת, פריז, זה גם אסטרטגיה של נשים, כן. ישר משתתקת, זה ממש משתק אותה, פלייט. היא ממש, היו לה התקפי חרדה כבר בגיל צעיר, ועכשיו אם אני אזרוק אותה למים ואשים אותה בתחרות, היא תנבול, זאת אומרת, הסטרס יהיה יותר מדי גבוה למה שהיא מסוגלת להכיל. אבל אם אני אלך איתה, כאימא עכשיו, ואין תחרות, ותמיד את וכולם מנצחים תמיד, ואני בעצם לא אתגר אותה, אז אני לא אגרום להפרשת הטסטוסטרון. זאת אומרת, בנות, ויש את זה במחקרים, בנות שעושות למשל, שנמצאות בספורט תחרותי מגיל צעיר, יש חשיבות לריקוד ולמחול ולתנועה, אבל גם לתחרות ספורטיבית וראייה מרחבית, יצחק כדורסל, יצחק כדורעף, יצחק כדורגל, היא תתמודד עם בנים ובנות בסביבה יותר טסטוסטרונית. המוח של האחר, המוח של האחר היא יותר מאמינה בעצמה, רואים את זה, בנות שעשו ספורט מגיל צעיר, כי בזמן ספורט מופרש הרבה טסטוסטרון, בעיקר בספורט תחרותי. אז אני יכולה להרחיק אותה מהטסטוסטרון, כי אני רואה שהיא לא, ואני יכולה לאט לאט לעזור לה.
לחשוף אותה ולפתח את ה...
לעמוד מול קהל. זה גם, כשאנחנו עומדים מול קהל ומוחאים לנו כפיים, הטסטוסטרון עולה. עכשיו, יש ילדים מגיל צעיר, גם בנים, גם בנות, שזה פחד לעמוד מול קהל.
כולם
פחד,
מפחדים,
משתתקים.
כולם מפחדים לעמוד מול קהל, בדרך כלל, הרוב.
נכון, ואני מכירה פשוט, יש אישה נפלאה, יום, פורחים לי השמות, גם זה יטפשת הריון. כבר עבר הרבה זמן מאז ההריונות, אבל שהיא בנתה בית ספר לבנות. ואחד הדברים שם שהיא עושה, זה באמת הרבה מאוד חשיפה לאתגרים. זאת אומרת, הן צריכות להציג מצגות לכולם, להורים, לאנשים מבחוץ. זאת אומרת, לתת להם, בייחוד את אלה שנחבאות אל הכלים, שים אותם בפרונט. ואז מגיל צעיר, אם את בפרונט, המוח שלך כבר רגיל לזה, הוא משתנה, הוא מייצר יותר קולטנים לטסטוסטרון, מאשר אם תימנעי מתחרות ותלכי לשחק בבובות. עכשיו, אותו דבר הבנים. זאת אומרת, אם מגיל צעיר, המסרים שאנחנו נותנים להם, בכל אתגר שהם עוברים, זה לא לפקוט מה אתה תינוקת, מה אתה בוכה, מה אתה ילדה. אנחנו בעצם גם ככה טסטוסטרון מעכב את אזורי האמפתיה והאוקסיטוצין במוח הזכרי, כדי לעודד מלחמה ותחרות. אבל אנחנו עושים להם עוד יותר. אנחנו עוד יותר מונעים מהם להתחבר לרגשות. יש להם את המשהו שמעכב אותם להתחבר לרגשות, ובאמת גברים פחות מזהים רגשות, אצל אחרים ואצל עצמם, ושומרים בבטן, עוברים דברים קשים מאוד גברים, קשים מאוד, בעבודה, בצבא, בפוסט טראומה, ומכניסים, אנחנו רואים פוסט טראומה, אנחנו עכשיו חושבים על פיצוץ בטנק וחוויה, אבל פוסט טראומה קורית כל הזמן לאנשים, והולכת איתם בחיים, וגברים באמת פחות ידברו, פחות ילכו לטיפול, פחות, ושוב, הטסטוסטרון לא יכול להרשות לעצמו להגיד משהו איתי, אני צריך עזרה, מה פתאום, אני גבר. עכשיו, אנחנו יכולים לחזק את זה, ואנחנו יכולים לחזק את האוקסיטוצין, וללמד אמפתיה מגיל צעיר, ולהביא כלב הביתה, ולתת לו לטפל בכלב, ובצרכים של הכלב, והחתול, והאחות הקטנה. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים להגביר את הטסטוסטרון, או למשל ברגע שהילד בוכה, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו נותנים לו מקום בטוח להביע רגשות? כי הוא מזהה. אם הוא הביע רגשות, ועכשיו החברה שלו חושבת שהוא חנון, רגיש או זה, גמרנו, נגמר הסיפור, הוא מחבא. אז במקום לחבות, אנחנו נפעיל להם את המערכת הזאת, ונעודד אותם. יגדלו לנו בנים הרבה יותר בריאים נפשית. בבית ספר למשל, אני חושבת, בנים עוברים התעללות רגשית בבתי ספר, במידה מאוד רבה, בחלק מהילדים, עוד פעם, לא כולם, כי זו מערכת שלא בנויה לטסטוסטרון, היא בנויה לדכא את הטסטוסטרון, זאת אומרת, צריך להיות בשקט, צריך לשבת, צריך להתרכז, זה כל הדברים שטסטוסטרון נגדם, הוא בנוי לרוץ, לשחק, להתחרות, למה הם כל כך מסגזגים בגיימינג? כי הגיימינג, הגיימרים, מי שמתכנת את המשחקים האלה, יודע בדיוק איך המוח עובד של, של, בייחוד של נערים, ומה הם צריכים. והם צריכים הרבה פעולה, הרבה פעילות, הגוף צריך לזוז בגילאים האלה, גם אצל הבנות, אבל אצל הבנים עוד יותר.
זזים ככה, ככה הם זזים ככה.
רואים שיש בהם איזה משהו, איזה חוסר מנוחה כזה, שהוא בריא. זה מה שהם אמורים לעשות בטבע, לרוץ, לשחק, להרביץ אחד לשני, זה משחק כדי לבנות שריר. ואנחנו לא נותנים להם את זה, ופי ארבע בנים מבנות מאובחנים עם הפרעות קשב ריכוז והיפראקטיביות, מקבלים פי ארבע רטלין, כאילו הפתרון שמצאנו זה
להשתיק
את הטסטוסטרון הזה. ואז באמת אנחנו, בהרבה מאוד, מאוד בנים, היה איזה מחקר ענק באיחוד האירופי, שבנים רעיונות עם בני שש, הם מתארים שהם מרגישים שכל המערכת בנויה נגדם, כאילו בית ספר בנוי נגדם. חוויה מאוד לא פשוטה, ותחשבי כמה חוויות עובר הילד הזה, הוא בעצם כבר הרבה פעמים לא מאמין בעצמו. קובל כל כך הרבה תגובות מהסביבה, בעצם בוחנים אותו על מיומנויות, שמאוד קשה לו להתרכז כדי להגיע אליהם. זאת אומרת, מיומנויות של ללמוד בעל פה, ולחרוש, ומלל, הרבה מלל. גם לבנות לא קל, כן? אבל רואים שהבנות במידה מאוד רבה יותר מצליחות או להתרכז או לשבת או להגיע להישגים האלה. מצד שני, איפה הם פורחים? הם פורחים בספורט, הם פורחים במקומות שבאמת יש ביטוי לתחרות שלהם, ליכולות הפיזיות והמנטליות שלהם, שאנחנו באמת רואים אותם גם במשחקי מחשב האלה, שהם משחקים מאוד חכמים, זאת אומרת, צריך הרבה יכולות לנצח שם, אנחנו כאילו לא מעריכים את זה, מה, או כל היום במסך. אבל המסך מספק את משהו שאנחנו, אז אני אומרת, זה למשל מבנה חברתי שחייב לעבור שינוי, כי ילד שכל הזמן מרגיש בבית ספר שהוא לא בסדר, שהוא לא מובן, זה או שהוא כישלון.
בסופו של כישלון. דבר, כן, בסופו של דבר זה הורס את הדימוי העצמי, זה גורם לילדים, לבנים, לבנות לא לאהוב את עצמם, ולייסר את עצמם, ותחרותיות, ולהשוות כל הזמן, ואף פעם לא להיות שבעי רצון ממי שהם, וזה בעיניי הבסיס לכל המחלות באנושות.
נכון.
יום
נכון.
אחד.
אז זה למשל מבנה חברתי, שאם אנחנו מבינים את המוח הזכרי והנקבי, עושים את ההתאמות הנדרשות ונותנים לבנות לסגסג שם ולבנים לסגסג שם. והמבנה הבא כמובן הוא העולם של באמת עולם העבודה. למשל, אם אנחנו יודעים שנשים, בוודאי אם יש להם ילדים, בוודאי אם הם בשלב בניית המשפחה, שבאמת נולדנו לבנות משפחה, כאילו לגדל צאצאים ושהם יהיו מספיק פיט כדי שיהיה להם פרטנרים, זה לא כזה פשוט. ושגם הם יביאו ילדים. זאת אומרת, מי שיש לו נכדים הוא הצלחה מסחררת, כי אנחנו יצור גם שהוא לא כל כך פורה.
הצלחה אבולוציונית מסחררת.
בדיוק. הוא לא כזה יצור פורה. אז זה לא מספיק שהבאתי ילדים. אני צריכה שהם יהיו כאלה שנשים ירצו אותם וגברים ירצו אותם. זה הרבה עבודה. שיהיה להם בני זוג ויוכלו לגדל ילדים כמו שצריך בכל. אז אני אומרת, שלב הבא הוא מקום העבודה שבו אנחנו באמת נחשפים לגבר והאישה בשלב גידול ילדים, בשלב שהמוח משתנה גם. ואני אומרת, למשל, אנחנו יודעים שנשים, יש הרבה חסמים ביולוגיים ולא ביולוגיים שמונעים ממנה לבקש את הקידום הבא, לעבוד, כמו שאת אומרת, תודעתית, לזמן לי את הקידום, לחשוב על זה, לרצות את זה, אם אני לא ארצה...
להרגיש שאני ראויה, להרגיש שאני ראויה בכלל לקידום, שזה הבעיה הכי גדולה.
עכשיו, מה מקום עבודה יכול לעשות? הוא אומר, אני נותן לכולם הזדמנות, אני נותן העלאת שכר, אני נותן הכל, תבואו, מה אני אעשה שהם לא באות? מה אני אעשה שיותר בנים באים, יותר גברים? אז לא, אנחנו לא ניכנע להורמונים. מה אנחנו יודעים שעוזר לנשים? תמיכה, כמובן, זה יצורים של תמיכה, שיש לך מנטורית, שעשתה כבר את התהליך הזה, הילדים שלה קצת יותר גדולים משלך. היא הייתה שם, היא יכולה לתת לך יד, וזה לא קשור עכשיו לידע שהיא מעבירה לך, אלא ליד שהיא נותנת לך, לתמיכה הזאת, תגישי, ולהסביר לך גם, לתת לך ודאות. אז נגיד, גם יש לנו המון פחד מכישלון, את יודעת שרק 2% מהאנשים עשו בדיקה, סקר עולמי, חושבות שהן יפות? תחשבי איזה נתון זה. אז בוודאי שהיא לא חושבת שהיא בכלל מתאימה למודעה הדרושים, גם עשו רעיון נשים, גברים מגישים קורות חיים למודעה הדרושים, אם הם עובדים ב-60% מהקריטריונים, נשים לא מגישות קורות חיים, הם לא עובדות ב-90% או 100%.
נכון.
זאת אומרת, חוסר ביטחון עצמי. אז מישהי שעוזרת לך להבין שהמשרה הזאת מתאימה לך, שאת עומדת בה, שאת תהיי בסדר, כי נשים הרבה פעמים מוצאות, הנה, רוצים כזה ואין לי כזה, רוצים תואר כזה והנה. כדי להימנע מהסיכון או מהיציאה מהאזור המוכר והשמרני, שהוא טוב לי, כי הוא מגן על הצאצאים שלי, האזור הזה.
ליאת?
כן.
אנחנו צריכים כבר לסיים, זה היה נורא מעניין. אבל אני חושבת שאנחנו, אפרופו המקומות העבודה, אני מתייחסת לשני הדברים שדיברנו עליהם בסוף, שהבסיס לשינוי מתחיל מהחינוך באמת מגיל אפס, מגיל לידה, ופשוט להעביר מסרים זהים, לתת לבנים ולבנות להיחשף לאותו דבר, לאותם דברים, לברוד ולכחול, לבובות ולרובים ולמכוניות, כי בסוף זה התודעה שנבנית, וכשאנחנו מעבירים מסרים זהים, אז גם הבנות וגם הבנים יסכימו לעלות על המגרש, ואם יש הצעה לרעיון עבודה, הם יגישו את המועמדות, כי הם יהיו שלמים עם עצמם ובטוחים ביכולת שלהם. אנחנו פשוט צריכים להפסיק לנתק את האנשים, את הילדים מעצמם, ולאפשר להם לגדול בריאים, לפתח להם את ההורמונים גם של הצד השני, כדי שהם יגדלו שלמים ויצליחו בחיים. זה מה שאני מבינה ממך.
כן, בהחלט.
אז אני ממש רוצה להודות לך שהיית איתנו היום. אנחנו יכולות לדבר עוד הרבה תוכניות על הנושאים האלה, אני בטוחה.
אני גם ממליצה, באמת בספר שלי כתוב הרבה על הנושא שלה, בקיצור תולדות אהבה, על הגברים ונשים, הרבה פעמים גם בנושא של זוגיות, גם איך זה פוגש אותנו מול בני הזוג ובנות הזוג.
שזה מאוד חשוב. אני ממליצה לקרוא. בהחלט ממליצה. ואנחנו לסיום מסיימים בקרן פלס ושלמה ארצי. תודה. תודה לליאת יקיר, דוקטור ליאת יקיר. תודה לכם שהייתם איתנו היום. תודה לשוקי שלנו.
תודה נורית, תודה רבה, שמחתי.
ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן. לסיר הזה המבעבע, המעלה עשן. על הדרכים הנכונות שהולכת אותי ולא בחרתי, על ים האהבה ששפכת בי וכמעט טבעתי. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, על שהטחת בפניי את האמת ואת הזמן, על הקוצים שזרעת לרגלי ובזכותם נשמרתי, על עמודי האש במעברי ובכל זאת עברתי. אבל פגשתי קרן חור במסערים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכסף. תודה לך עולם שסיפרת לי עליו. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, אל ארץ נוטפת דם ואש ותמרות עשן, על אנשי המעלה שהצבת בדרכי הפתלתלה, ועל הגורל שכתבת לי עוד בהתחלה. אבל פגשתי קרן חור במסערים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם שסיפרת לי עליו, שלא ייבשת את אמותיי והלכת להן לזרור, ועכשיו אין אדם ילדות מקלט מהטרור. לך עולם על החושך, על הסיכוי שהתבהר, ועל טיפה קטנה של עושר שכבר חשבתי לבטר. אבל פגשתי קרן חור ממסערים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם שסיפרת לי עליו. אבל פגשתי קרן חור ממסערים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח.
לחשוב אחד שמסתתר בעמק הכזר. תודה לך עולם
שסיפרת לי עליו
והבאת אותי לך, שהבאת אותי לך, אתה הבאת אותי לך.